שורות מלמטה. הגמרא דנה באחות אשתו מן האם, הגמרא מביאה משנה בדף צדי וב, ועד אתנן, אמרו לו מתה אשתך ונשא אחותה מאביה, מתה ונשא אחותה מאמה, מתה ונשא אחותה מאביה, ועוד מתה ונשא אחותה מאמה, אז מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית, ופותרו צרותיהן, ועשו בשנייה וברביעית וכו', עוד נראה את זה. מה מדובר פה במשנה? מדובר פה על מי שהיה בניית הים, ואמרו לו מתה אשתך, ועל סמך דברי נשאת אחותה מאביה. כלומר, עוסקים בעצם במשנה פה בחמש נשים, הראשונה והשנייה הם אחיות מן האב ולא מן האם, השנייה והשלישית אחיות מן האם ולא מן האב, השלישית והרביעית אחיות מהאב ולא מן האם, הרביעית והחמישית אחיות מן האם ולא מן האב. אז כמו שאמרנו, הוא אמרו לו מתה אשתך, על סמך דברים נשאת אחותה מאביה, אחרי זה אמרו מתה אשתך השנייה, אז על סמך דברים נשאת אחותה מאמה, מאמה של אשתו השנייה. שוב אמרו מתה אשתך השלישית, נשאת אחותה מאביה של אשתו השלישית. שוב אמרו מתה אשתך הרביעית, נשאה אחותה מאמה. בסוף נודע לו שבעצם כל הנשים הם לא מתו, הם חיות וקיימות, אז מה הדין? מותר בראשונה, בשלישית ובחמישית, כי שלושה הן לא קרובות זו לזו, אין להם שום קרבה. ופרוטות צרותיהן, מה הכוונה פרות צרותיהן? פרוטות צרותיהן, אם הוא מת בלי בנים, בלי ילדים, אז אחיו חולץ ומייבם אחד משלוש האנשים הללו, תשלם אחרו, אחרות נפטרות מחליצה ויבום, ומותרות להינשא לכל אדם. אבל עשו בשנייה כי אחותה של הראשונה, וברביעית כי אחותה של השלישית, ואין ביאת מהם, אחד מהם פותר את צרתה, אם מת בלא בנים, ביאת אהבם לא פותר מצרתה, כמו שאמרנו, כי אין כאן מצוות ייבום. עכשיו, המשנה המשיכה, אם באמת העידו זה נכון על אשתו הראשונה, והיא באמת מתה, והוא בא לשנייה לאחר מיטת הראשונה, אבל נשיו האחרות נמצאו קיימות, אז מותר בשנייה וברביעית, כי הן לא קרובות זו לזו, בעצם כי אשתו השנייה היא באמת אשתו, כי הוא בא עליה, אז שנייה ורביעית לא קרובות זו לזו, פותרות צרותיהן, כמו שאמרנו, אבל אסור בשלישית ובחמישית, כי הן אחיות לשנייה ולרביעית. מה למד, מה הגמרא רצה להגיד מהמשנה הזאת? בכל זאת למדנו שאחות אשתו מן האם אסורה, אז מה המקור לכך? עד מאחות אשתו במן האם אסורות, מנהלן, אומרת גמרא, איסור אחות אשה יעליף, במידה של במה מצינו מאחותו, מה אחותו במן האב ומן האם? אף כאן, גם אחות אשתו במן האב ומן האם. אומרת גמרא, אולי נלמד מדודתו, דודתו זה רק דודתו, נסר אשת אחי אביו, זה רק מן האב ולא מן האם. אז אולי גם כאן אומר, באחות אשתו, מן האב ולא מן האם. עומד גם מסתבר מאחותה וללמד. יותר מסתבר ללמוד אחות אשתו מאחותו ולא מדודתו. למה? שכן קרובי עצמו, מקרובי עצמו. ראוי יותר ללמוד אחות אשתו שאסורה לה מחמת שהיא קרבתו שלו, מקרובי עצמו ולא מדודתו שאסורה לה בגלל שהיא קרובת אביו. עומד גם עד רבה, יותר נכון ללמוד מדודתו, הב ללמד. למה? שכן דבר שבא לידי קידושין, יש ללמוד דבר שבא לידי קידושין, קרובה, קרבה, שמגיע לידי קידושין, כמו אחות אשתו, מדבר שבא לידי קידושין, דודתו. אבל אחותו קבע שבא מלידה, מאליו. אז זה אומר דבר טוב, אם אי אפשר להכריע מהצדדים, צריך ללמוד במקום אחר, אלא מאשת אחי אלפינן, כמו שאשת אח במן האב במן האם, כך אחות אישה במן האב במן האם. ודכן דבר על ידי קידושין, הוא קובע עצמו. אכן יש להשוות אחות אישה לאשת אח, כי אשת אח הוא דבר לידי קידושין, איסור קרבה שבא לידי קידושי אחיו, וגם קובע עצמו. דיינו ולא קרובי אביו. עומד אמרה, מה המקור לקח לגבי אשת אח? אשת אח גוף המנהלן. דתניא למדנו בברייתא, ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. למה כתוב ערוות אשת אחיך לא תגלה וערוות אחיך היא? במן האב ומן האם? או הגמרא דנה בזה. אתה אומר במן האב ומן האם, אולי נאמר אינו אלא מן האב ולא מן האם. ודינו, לכאורה יש לו, יש באמת ללמוד שאשת אחיו מאמו אסורה, מבניין אב. חייב כרת וחייב באחותו, חייב כאן באשת אחיו כרת. וגם באחותו, מה אחותו במן האב ומן האם? אף כאן במן האב ומן האם, או שלמה בדרך אחרת, כלך בדרך זו. חייב כאן כרת וחייב לדודתו, גם בדודתו יש כרת. מה דודתו זה רק מן האב ולא מן האם, אבל אף כאן מן האב ולא מן האם. אז למי יותר דומה? למי יותר דומה שתח, לאחותו לדודתו, אז דנים קרובי עצמו מקרובי עצמו, ואני הוכיח לדודתו שקרובי האב, או נאמר, כלך בדרך זו, דנים דבר שעל ידי קידושין, כפי שראינו שתי האופציות לפני כן, על ידי הדבר על ידי קידושין, ואני הוכיח אחותו שאיסור, איסור קרבה שבא מאליו. תלמוד לומר, וזה מה שמכריע, זה הפסוק עצמו, כתוב, ערוות אשת אחיך לא תגלה, והפסוק חוזר ואומר, ערוות אחיך, ילמד שאיסור אשת אח זה בין מן האב ובין האם. עצם זה שהתורה הזכיר את זה פעמיים, גם ערוות אשת אחיך לא תגלה, וגם ערוות אחיך היא, אז זה בין מן האב ובין האם. עומד בו, אפשר להגיד אחרת, אמנם הזכיר פעמיים התורה, אבל אפשר להגיד שזה לימוד אחר. ואם הידי וידי, אולי נאמר שני הכתובים, ערוות אשת אחיך וערוות אחיך היא, באשת אח מן האב, אחד, שניהם באמת באשת אח מן האב, אחד זה בא ללמד שיש לה בבנים, כן, למד לאשת אחיו שיש לה ממנו בנים, שאסורה לו בחיי בעלה, ואחד עד אין לה בנים בחיי בעלה. כלומר, אחד זה בא לומר, אשת אח שיש לו בנים בחיי בעלה, מה זה חיי בעלה? שנניח גירש אותה, ואחד בא למד לאשת אח שאין לה ממנו בנים, שגם היא אסורה לו בחיי בעלה. כלומר, שניהם אסורים בחיי בעלה, אחד עם בנים ואחד בלי בנים. עומד, כלומר, אין לה בנים בחיי בעלה, מדרבון הנפק, זה כבר עמדנו בעצם מדבר רבון, אלא ראינו את זה בדף נדלת, בדף הקודם, שרבון הדורש מנידה שאמרה באשת אח, שכמו שנידה פי שסופה להיות מותרת בשעת איסורה, ראי בקרד, גם אשת אח שאין לה בנים, למרות שסופה להיות מותרת אחר מיתת בעלה, בחיי בעלה ראי בקרד. בעצם כבר למדנו את זה, שאין לה בנים בחיי בעלה, מדרבון הנפק. אז אולי נאמר, אמא אידי ואידי באשת אח מנאב, אולי שניהם נאמר שדבר אשת אח מאב, ואחד יש לה בנים בחיי בעלה, ואחד יש לה בנים לאחר מיתת בעלה, זה בא למד לאסור אשת אחיו, יש לו בנים, וגם יש לו בנים אחרי שהוא מת אפילו, עומד באיסורה, עומד הגמרא, זה פשוט, אם יש לו בנים אחרי מיתת בעלה, ברור שזה לא צריך רכה, לא צריך פסוק בשביל זה, למה? מדבר רחמני, עצם זה שהתורה אמרה שאין לה בנים, אם אין לה בנים, אז מותר ביבום, זה כל מצוות ייבום, אין לה בנים. עד משהו שאם יש לו בנים אסורה, אין פה מצוות ייבום, אז לא צריך פסוק בשביל זה. עומד עדיין, עדיין צריך פסוק בשביל זה לכאורה. דילמה, אין לה בנים, אסורה לאלמה, ושר ילבם. אולי נאמר שאם אין לבנים, אסורה לכל העולם, ואז יש מצוות ייבום, מותר ליבם, מצווה ליבם, אבל יש לבנים, שר יהיה לכל העולם, ושר ליבם, אולי מותר לכל העולם, וגם מותר ליבם. לכן כתוב, ערוות אחיך היא לאסור אשת אחיו שיש לבנים, לאחר מיתת בעלה. הנה, מי אין לבנים, מצווה, אולי נאמר, אין לבנים זה מצווה, יש לבנים זה רשות, הוא רשאי ינסה לה, זה לא איסור. הנה, מי נאמר, אין לבנים, אמנם, אי, נכון, זה אסור, אבל יש לבנים לא, ולאו הבא מכלל עשה עשה, כלומר, זה רק לאו הבא גם מכלל עשה, וזה לא קראת. לכן אתה כתוב צריך לומר ערוות אחיך היא לרבות אשת אח שיש לה בנים אף אחר מיתת בעלה שמדובר פה על כרת ולא לא בא מכלל עשה שזה עשה אז בגלל זה אין לנו בעצם אנחנו לא יכולים ללמוד שמדובר גם מן האב וגם מן האם אז לכן מביאים פסוק אחר כתב קריחינה ערוות אחיו גילה עוד פסוק בא לאסור אשת אח שיש לה בנים לאחר מיתת בעלה אם כך אפשר ללמוד כמו שאמרנו ערוות אחיך הוא בין מן האב ובין מן האם מכיוון שיש לו פסוק שלישי, עבד אחיך הוא פנוי ללמוד במן האב במן האם. אומרת כמו, ואם האשת אח מן האם כאשת אח מן האב, אם באמת הבנו, אחרי שהתברר, שאשת אח מן האם אסורה כמו מן האב, אז למה לא נשווה אותם לגמרי? אולי נאמר אשת אח מן האם כמו אשת אח מן האב לגמרי. מה אשת אח מן האב שאין לבנים לאחר מיתת בעלה שריה מותרת לאחיו, זה מצוות ייבום, אז גם אשת אח מן האם לאחר מיתת בעלה שריה. גם פה אפשר לומר שיש מצוות ייבום מצד האם. עומד גם מקרא לא כתוב עבד אחיך היא בהווייתה תהיה לגבי איסור אשת אח מן האם עבד אחיך היא זה הפסוק שעכשיו למדנו ממנו אז בהווייתה תהיה לעולם היא באיסורה גם אחר מיתת בעלה ואין היא מצוות ייבום באשת אחיו מן האם אחרי שבעצם הגמרא דורשת יתורי כתובים יתורי פסוקים בפרשת עריות הגמרא דנה בדברים נוספים אחותו דכתב בקרת למה לי למה התורה כתבה חיוב קרת מיוחד אצל הבעל אחותו הרי כבר נאמר בקהל עריות כי כל אשר יעשה מכל הטובות האלה, ונחרטו הנפשות הרסות מקרב עמם וכו'. אומרת הגמרא, לכדי רבי יוחנן, משווה רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, שאם עשה כולם בלם אחד, אם הוא עבר בשוגג על איסור העריות, ועשה כולם בלם אחד, הוא לא הודה לו שחטא עד שעשה את כולם, חייב קומן חטא לכל אחד ואחד בעצמה. לכן אחותו יצאה בקרת. אומרת לו רבי יצחק, אמר כל חייבי קריטות של העריות בכלל, הרי כתוב, ונחרטו הנפשות הללו, אז כל חייבי קריטות בכלל היו. למה יצאה קרת באחותו? לדונו בקרת ולא במלכות. כלומר, שדאגית שהם אסורים בקרת ולא במלכות. למה שנחשב במלכות? אפילו מיתרו אותו, אם יזירו אותו, שדובר על מלכות, הוא לא לוקה. אלא מדובר על קרת. לחלק מנהל. מאיפה אנחנו יודעים שלחלק את איסור הראיות ולחייב חדת על כל אחד ואחד? כלומר, מי שלרבי יצחק שלמד לימוד אחר, מאיפה אנחנו יודעים שצריך חדת על כל אחד ואחד? אומרת כבר נפקלי, הוא לומד את זה מאלישה, ואלישה בנידה תומתה לא תקרב. אני מספיק לכתוב, הוא נידה לא תקרב. למה אלישה בנידת תומתה, לחייב על כל אישה ואישה בפני עצמה. עוד שואלת הגמרא דודתו, לגבי איסור דודתו, כתב ברחמן, כתוב הפסוק, ערירים יהיו, כלומר יהיה בעונש כרת בלא ילדים, בלא בנים, למה לי? למה התורה כתבה כחיוב כרת בדודתו? הרי דודתו בכלל הראיות, שנאמר עונש כרת. אלא לכדרב, דרב הרמי, הוא הקשה סתירה, כתיב ערירים יהיו, מה זה ערירים יהיו? משמע שסופה להיות ערירים, כלומר אם יש להם ילדים בשעת החטא, אז הם יקברו בחיי, ימותו בחייהם. מצד שני כתוב, ערירים ימותו, משמע שאם כעת בשעת החטא הם ערירים, כך ימותו. הכיצד, איך אפשר ליישב את הסתירה? הרי הפסוק השני משמע שאפילו ילדים שיוולדו להם אחרי מעשה עבירה ימותו גם בחייהם, כי אמרנו הם ימותו ערירים, הכיצד? אלא פה כל פסוק נאמר מצב אחר. יש לו בנים בשעת החטא, ערים יהיו, שעתילו לקוברן. אין לו בנים בשעת החטא, ערים ימותו, סופו שהולך ערירי, כלומר, כפי שהיה בשעת החטא. סופו שיהיה הולך ערירי, הוא יישאר בלדים, כלומר, שני פסוקים בעצם משלימים זה את זה. פסוק אחד נאמר על חוטא שיש לו בנים, השני על חוטא ערירי שאין לו בנים. ויצריך למכתב ערירים יהיו, ויצריך למכתב ערירים ימותו, צריך את שני הפסוקים. איכתב הרחמן, אם התורה הייתה כותבת ערירים יהיו בלבד, אבל מנעד החטא, הייתי אומר, שסופו להיות ערירים לבנים שנולדו לו עד חטאו בלבד, אבל מחטא ואילך לא. מבנים שיוולדו לו מחטאו ואילך לא ימותו בחייו. לכן כתב הרחמן, ערירים יהיו, שאפילו בנים שיוולדו לו אחר חטא ימותו בחייו. ויכתב הרחמן, ערירים יהיו, אבל מן המחטא ואילך, הייתי אומר, טוב, רק בנים שיוולדו לו מחטאו והלאה, אבל מעיקר הבנים שנולדו לו בעצם לפני כן לא ימותו בחייו. לכן בא הכתוב לומר ערירים יהיו, למד שגם אם בשעת החטא אינם ערירים, סופם שיהיו ערירים. לכן צריך לצריך שני הפסוקים. עכשיו הגמרא עוברת להערה. למדנו עד כה בדף הקודם בעצם שהערה נחשבת כגמר ביה בעריות של חייבי קריתות. השאלה מה לגבי ביה שאין בו קרית? הערה זה חייבי לאווין. הערה ואיסורי ביה שביאתם אסורה רק בלאו. מנהל, מאיפה אנחנו יודעים שהערה נחשבת כגמר ביה? עומד עם הדגל הרחמנה, שכבת זרע גבי שפחה חרופה, מכלל לחייבי להם בהרעה. עצם זה שהתורה גילתה לנו, שצריך ביאה שיש בה שכבת זרע, כלומר שכבת זרע, גמר ביאה, משהו לגבי שפחה חרופה, כדי שיהיה אסור, מכלל לשאר חייבי להבין, ושפחה חרופה זה אחד הלאווים, אז משהו ששאר חייבי להבין אסור אפילו בהרעה, ולא צריך שכבת זרע ממש. שכבת זרע משמע שהוא מוציא את זרו, כלומר היה פה ביאה גמורה. אומרת מעד רבה, מדגל לרחמן ההרעה בחייבי קריתות, מזה שהתורה אמרה, ההרעה נחשב כגמר ביה בחייבי קריתות ולא חייבי לאו, משהו מכל מקד חייבי לאו עם בגמר ביה, זה דווקא גמר ביה בחייבי לאו. אומרת אמרה רבה שאם ככה, שחייבי לאו אינם חייבים, אלא בגמר ביה, אז לשתוק רע משפחה חרופה. התורה אתה צריכה לשתוק לגבי שפחה חרופה, למה כתוב שכבת זרע? אלא זה בא למד, שכבת זרע צריך בשפחה חרופה. אבל לא כמו שאר חייבי לאו, שאר חייבי לאו, כמו שאמרנו, נאסור אפילו בהרעה. אז אומרת גמרא, טוב, איסור הרעה דחייבי לאו עם דכהונה. איסורי ביה שאסורים בלאו לכהנים בלבד. מנענה, מאיפה אנחנו יודעים שהרעה נחשב כגמר ביה שאסורים אפילו בהרעה? אומרת גמרא, עד יא כיחה כיחה. נאמר גזרה שווה, נאמר כיחה בתורה עליין מחייבי כיתות. כי איש אשר ייקח את אשתו, ונאמר בחייבי לאוין של כהונה לא ייקחו, כמו שחייבי כיתות אסורים בהרעה, גם חייבי לאוין של כהונה אסורים בהרעה. אומרת גמרא לגבי חייבי עשה, ביתם שאסורה ב... לא תעשה הבא מקרא עשה וכו', כלומר מאיפה אנחנו יודעים שהרעה נחשב כגמר ביה ביסורים כאלה מנהלן. אומרת גמרא, עתיה ביה ביה, חייבי לאו נאמר לא יבוא ממזר בקהל השם, וחייבי עשה באדומי ויצרי נאמר דור שלישי יבוא להם בקהל השם. כמו שחייבי לאו אם בהרעה, כך גם חייבי עשה. אומרת גמרא, יבמה לשוק מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שהרעה ביבמה אסורה להינשא לשוק ולא חליצה מנהלן, שזה גם נחשב כגמר ביה. אומרת גמרא, תלוי, הנה מה דמר לאו, לאו. אם מישהו אומר שיבמה לשוק נחשב לאו, אז אנחנו כבר למדנו לגבי לאווים. אם למד אמר עשה, אז עשה. אלא יבמה ליבם נען. מאיפה אנחנו יודעים שהיבם קונה תיבימתו בהרעה בלבד? אומרת גאתיה ביה ביה, נאמר בעניין לאווין לא יבוא המזר בקהל השם. פרשת ייבום כתוב יבמה יבוא עליה, כמו שחייבי לאווין נתרבה בהרעה שתהיה כגמר ביה, כך גם יבמה, יבם שבעצם עושה רק הרעה ליבמה, קונה בו כגמר ביה. ולבי קידושים רגילים, אומרת גמרא, אישה לבעלה מנהל, מאיפה אנחנו יודעים שקידושי אישה לבעלה יכולה להיקדש בעצם בהרעה בלבד? עתה כיחה כיחה, נאמר בחייבי כיתות, איש אשר ייקח את אחותו, ולגבי קידושי אישה, כי ייקח איש אישה וכו', כמו חייבי כיתות, אפילו הרעה כגמר ביה, גם בקידושי ביה, אישה מתקדשת לבעלה, אפילו בהרעה. אחרי שבעצם נכללו כולם בכלל דין ההרעה, זה כבר מבארת, למה בשלושה מקומות התורה עומד שכבת זרע? אמר רב, למה לידי כתב רחמנה שכבת זרע בשפחה חרופה? שכבת זרע באשת איש, ושכבת זרע בסוטה. כמו שאמרנו, שכבת זרע משמע ביה הגמורה, ולא הרע. אז אומרת גמרא, שכבת זרע זה שפחה חרופה, נכתבה למלותם כדמרן, כמו שאמרנו, אין חייב מה שם השפחה חרופה, אלא על ביאתה, על ביאתה והרע, אלא על גמר ביה באמת, באמת בשפחה חרופה, צריך גמר ביה. שכבת זרע זה אשת איש, בא למעט מקרה כזה, פרט למשמש אשת איש באיבר מת. כלומר, אם הוא משמש באיבר בלי כישוי, שאינו ראוי להזריע, אז לא חייב על ביה הזו. אז אומרת גמרא, ניחא למד אמר משמש מת בעריות פטור, למד אמר חייב, מה יקרה למאמר? כל זה יפה, מי שאומר שמשמש באיבר מת, כלומר באיבר לא קשה, בעריות הוא פטור, למד אמר מי שאומר שמשמש באיבר מת, בעריות הוא חייב, זה גמרא בשבועות, מחלוקת במסכת שבועות, מה יקרה, מה נאמר? לשמה נאמר שכבת זר בשת איש, אלא לדעה זו שכבת זר בא למת מקרה אחר, פרט למשמש אשת איש מתה, סרגה תחמינה, הוא יהיו לאחר מיטה נמי כשארו, אם אלה חי ועלה באשת איש, כמה שמלן, שלא כך. כלומר, יכולנו לחשוב, מכיוון שאשת איש נקראת גם אפילו לאחר מיטה, נקראת שארו של בעלה, כלומר, על אף שכהן מוזר לא להתאמה למת, מתאמה הוא לקרובה שכתוב בפרשה, ואף שארו ביניהם, שארו זו אשתו, אשתו קרויה שארו גם לאחר מיטתה. אז יכולנו לחשוב שאשת איש קרויה לאחר מיטה שארו, אז אולי לחייב אליה, נאמר שבעצם חייב אליה גם לאחר מיטתה בחיוב אשת איש, כמה שמלן שלא כך לא תיתן שכבתך לזרע, למעט משמש עם אשת איש מתה, שאינה ראויה כמובן לזרע. ושכבת זרע לגבי סוטה, למה? ללכת לתניא כתוב, שכבת זרע פרט לדבר אחר, שבה אין נוהגים דיני סוטה. מהי דבר אחר? איזה דבר אחר מדובר? אמר שש, כמעט הפרט אלא מעט מקט פרט לשכינה לה שלא כדרכה. אם כינה לה בעלה, כמו יתרה והזהיר אותה על ביה שלא כדרכה, אם היא הזהירה, אל תתייחד עם איש פלוני כדי שלא תיבעל לו שלא כדרכה, אינו כנוי, אינו כינוי, זה לא נקרא זרה. אם הסתתרה עמו לא נאסרה לבעלה. אז למדנו שכבת זרע שאין כינוי אלא על ביה כדרכה, שבמקום הזרע והולדה. זה כינוי, דווקא כמו שאמרנו שכבת זרע. אומרת הגמרא מקשה, זה לא נכון, לכאורה זה לא נכון, אמר לרבה, משכבי אישה, כתיקו, למדנו שיש משכבי אישה, שתי משכבות באישה, אחד כדרכה ואחד שלא כדרכה, והוגשו שניהם זו לזו לכל דבר, כמו שאשת איש שזינתה, נאסרת על בעלה גם עם ביה שלא כדרכה, כך יש בסוטה כינוי הזרה על ביה שלא כדרכה. אלא אמר רבה, באמת מדובר משהו אחר, שכבת זרע פרט לדבר אחר, הכוונה פרט לשכינה לה דרך איברים, כינה לה בעלה, אל תסתתר עם משפלוני בגלל ביה דרך איברים. ושזה למדנו שכבת זרע, אין כינוי אין לביה גמורה. אמר לי, אביי, פריצות עשה רחמנה, משום פריצות באלמה לא ביה עשרה תורה אישה לבעלה. ביה דרך איברים זה פריצות באלמה, זה לא נחשב ביה, ולכן לא צופר סוג מיוחד למד אותנו שפרד שכינה לדרך איברים. אז ברור שאישה לא נסרת הבעלה בפריצות כזאת, ברור שלא צריך כינוי, למעשה פריצות כזאת לא נחשב כינוי וכו'. לא צריך דרשה מיוחדת, אז מה זה דבר אחר, שכבת זרע פרד לדבר אחר? אלא אמר ברי, פרד שכינה לה בנשיקה. נניח אם הוא הזהיר אותה, אל תסתתרי עם פלוני בנשיקה. נשיקה זה בעצם נגיעה של האיבר שלו באיבר שלה. נגיעה כלל לא הערה שזה הכנסה חלק מהאיבר, אלא נשיקה שזה בעצם נשיקת האיבר במקום התשמיש. וזה למדנו שכבת זרע שזה לא נקרא, כינוי לא נקרא, אזרה. אומרת, כמו אני חלמד אמר, הערה זו הכנסת התרה. כל זה יפה כמו שהסברנו עכשיו, שהערה שנחשב כגמר ביה, הכוונה זו הכנסת התרה, שזה יותר מנשיקה. יש לנו הערה, זה הכנסת חלק מהאיבר, אז לכן באמת זה נורמל, אין נשיקה. אנחנו אמרנו פרט לנשיקה, אבל למד אמר זו נשיקה על מי שאומר שהרעה שכגמר ביה זו בעצם נשיקה, רק הנגיעה הקלה של איבר באיבר שלה, אז מה יקרה מאמר? הנשיקה חשובה הייתה כגמר ביה לכל דבר, זה לפי מה שאנחנו למדנו, אז איך אפשר לומר שפרט שכינה לה בנשיקה? אלא באמת, הגמר אומר כך, אלא עולם שכינה לה דרך איברים, חוזרת הגמרא למקרה שכינה לה דרך איברים, והצטריך, למה אמרת שלא צריך משהו מיוחד למד אותנו שדרך איברים, כי זה רק פריצות, שזה נקרא, לא נקרא אזרה, לא נקרא תשמיש, לא נקרא ביעה? יצטריך סגת החמינה היה עולה לתחן לומר, בקפדת הבעל תרחמנה, שהתורה בעצם, התורה תלתה את כל העניין שדיני סוטה, בקפדת הבעל, רק הקפיד, ברור שהבעל מקפיד, שאשתו מקיימת ביד דרך איברים, עם מישהו אחר, לכן כמה שמלן, לכן למדתנו, נבדתנו את הנורא, שכבת זרע למד שאין כינוי, אין עזרה של סוטה, אלא על ביה גמורה, ובכלל זה הרעה, ושלא כדרכה וכו', אבל לא מעשה פריצות, ביה שלא, ביה דרך איברים, שזה כבר מעשה פריצות, שהבעל אומנם מקפיד עליו, אבל זה לא נקרא, לא נקרא שכבת זרע, ולכן התורה בעצם הוציא אותו מהכלל. הגמרא חוזרת למחלוקת עצמה, מהי הרעה, מה הגדר של הרעה, כפי שראינו, אמר שמואל הרעה זו נשיקה, לפי שמואל הרעה, שאמרו שנחשב כגמר ביה, זו נשיקה, עצם הנגיעה של האיבר במקום התשמיש. מדוע זה נחשב כהרעה, זה נחשב אפילו נשיקה? משל אדם שמניח אצבעו על פיו, אדם שמניח את האצבע על פיו, אי אפשר שלא ידחוק הבשר, כלומר יש פה הנחת יסוד שצריך שהתשמיש יהיה איזשהו דחיקת בשר לבשר, אז מכיוון שאפילו הנגיעה קלה דוחה קצת את הבשר, הרע נחשב נשיקה. כעת הרבה בברכנה מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, גמר ביעה בשפחה חרופה זו הכנסת התרה. כיוון שהכנסת התרה מוגדר כגמר ביעה, כבר כגמר ביעה, בהכרח שהרע זה נשיקה כמו שראינו אצל שמואל. מתי רב ששמע כשמע ברייתא בשפחה חרופה נאמר שכבת זרע למד שאינו חייב אלא על ביאת המירוק, כלומר משהו שהוא גומר את הביאה ומזריע. מה אליו מירוק הגיד? האם על הכוונה מירוק הגיד? כלומר מכניס את כל כולו של איבר בפנים. עומד, שלא כמו שאמר רבי יוחנן שאומר גמר ביאה בשפחה חרופה הכנסת האתרה. עומד כמעט לא. אפשר לומר מירוק אתרה. הכנסת העטרה נחשב בשפחה חרופה כגמר ביה. ומילה הרע זה נשיקה. זו דעה ראשונה. דעה שנייה, כעת הרב דימי מרצסן בבלה אמר רבי יוחנן, הרעה, כמו זה השמוע שמה הרעה זו נשיקה. עכשיו רבי יוחנן אומר, הרעה שנחשב כגמר ביה זו הכנסת העטרה. אמרו לרב דימי, והרב אבא בכלל לא אמר, אחי לא אמר כך, אז אמר לו רב דימי, אמר להם לרב דימי, או אי הוא שקר או אני שקרי, או שהוא שיקר או שאני שיקרתי. אז שמוע בשם רבי יוחנן שמתאימה למה שמעשה רב דימי, כי את רבין אמר רבי יוחנן, הרע זו הכנסת התרה. אז שאל, את רב אבא בכלל ודאי פרק, מה שהוא אמר רב אבא בכלל ודאי חולק, אבל השאלה היא אם שמוע לא חולק, והיא למפלית, כלומר, שמוע אמר הרע זו נשיקה, אפשר לומר, שגם רבים מסכים שישיקה זה בכלל התרה, רוצה להוסיף שגם הכנסת התרה זה בעצם רק הערה ולא גמר ביה. אומרת הגמרא, לא, נשיקה להכנסת התרה, הרעה קרלי. אין הכרח שרבים באמת, כלומר, אין הכרח באמת שרבים חולק על שמו, אלא מנשיקה עבד להכנסת התרה, לכל שלבי ביה אלו, קוראים לזה הרעה. כך אפשר לומר. כלומר, גם שמו אני סובר שהכנסת התרה זה בכלל הרעה. לא חייב לומר שנשיקה זה הרעה, מילה משהו יותר מנשיקה זה נקרא גמר ביה. אלא הרעה, כמו שאמרנו, מנשיקה עבד הכנסת התרה, זה נקרא הרעה, ובזה בעצם רבין לא חולק על שמואל, כך אפשר לומר. עכשיו, גם ביה שמואל נוסף בשם רבי יוחנן, כי עת רב שמואל בר יהודה, מהריצה לבבל, אמר רבי יוחנן, הרעה זו הכנסת התרה, גמר ביה היא גמר ביה ממש. מה הכוונה? כלומר, גמר ביה זה הכנסת בעצם חלק מהגיד מהתרה ולמעלה. הרעה זה עד ההתרה, ואחרי זה המשך הגיד, זה כבר נחשב גמר ביה ממש. מכאן ואילך אינו אלא נשיקה, מהכנסת התרה ואילך, כלומר למטה מזה, פחות מזה אינו נשיקה, הוא פתור עליה. וזה ודאי פעל לידי שמואל, אם רבי יוחנן אמר פתור על ביד נשיקה, אז בזה ודאי חולק על שמואל שמחשיב נשיקה כהרה, שחייב מלה כגמר ביה. וזה המחלוקת המוראים בעצם שלמדנו, האם נשיקה בעצם נחשב כהרה, או פחות מזה ופתור עליה. הגענו לדף נ"ו עמוד א', שנראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.